אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני חן עוז, שלום לכן, שלום מאיה סלע.
שלום לכן עוז. שלום לך יובל. התחלתי להשתעל.
זה בדיחות אבא.
אני עדיין משתעלת. אני עדיין משתעלת. הקורונה הזאת לא עזבה. עזבה.
עזבה
והשאירה מתנות.
אחד מול השני, בלי מסכה. מה לא עזבה?
מאוחר מדי.
הכל עבוד.
אנחנו נדבר היום עם המשורר דורי מנור על ספר הפרוזה הראשון שלו, ממואר בשם שרב ראשון, כרוניקה של התבגרות, שיצא בהוצאת 9 נשמות. ובספר הזה הוא כותב על היחסים שלו עם השפה, עם ההורים שלו, על ההומוסקסואליות ועל החיים בשפות אחרות, למשל בצרפתית או ביידיש, ועל דליה רביקוביץ' ועל סוצקובר ועל אלן גינצבורג, ועל המעבדה המשונה שמתקיימת בישראל 50 שנה ויותר, מדע היהודים בלי יהדות שיחסל את השירה והתרבות שלנו. ככה הוא חושב, דורי כן. מנור. אנחנו נדבר איתו בדיוק על הדבר הזה, מבין השאר. יש לנו המון על מה לדבר איתו, בואו נתקדם, שנגיע אליו כבר.
יאללה.
אנחנו נדבר גם עם שלומית אוזיאל שלנו בפינתה מוציאה לשון, על סוגיה לשונית ספרותית, אבל אנחנו מתחילים עם הדור שגיליתי על קיומו רק בסוף השבוע האחרון, בעיתון דה מרקר, מסתבר שיש שם הדור בשם מוסר עבודה, ובו אנשים שולחים שאלות על דברים שקורים להם בעבודה ולא היה נעים להם לשאול, אז הם שואלים את המדור שאותו כותבת מישהי בשם אתי סביר. אתי סביר. והנה השאלה שנשאלה בו השבוע.
כן.
לפני כשנתיים הייתי בהשקת ספר של סופרת מתחילה, וכדי לעודד אותה רכשתי שני עותקים, אחד לעצמי והשני כמתנה לאישה שעובדת איתי.
רגע, רגע, שנייה, אני חייב לעצור אותך. כדי לעודד את הסופרת?
כן? מה זאת אומרת? כדי לעודד את הסופרת, כן? למה לא? מה כל כך נראה לך למוזר פה? בן אדם הלך להשקה. אוי, בחייך, בן אדם הלך להשקה, הוא רצה לפרגן, זה יותר טוב לך? המילה המגילה הזאת לפרגן?
זה יותר גרוע.
למה? הוא היה בהשקה, ובהשקה קונים ספרים, והוא רצה לקנות יותר מספר אחד, כי הוא רצה להרים לה. מה כל כך מוזר בעיניך?
לא מוזר.
אוקיי.
נקסט.
ביני לבינה אין קשר אישי, הוא כותב על הגברת הזאת, על האישה שעובדת איתו, כן? החודש לפני כן, היא נתנה לי מתנה ליום הולדת, וחשבתי להחזיר לה טובה. רק לאחר שנתתי לה את הספר, קראתי אותו בעצמי, וכך התברר לי שיש בו קטעים אירוטיים מפורשים. מאז, אותה עובדת ממררת את חיי ומשמיצה אותי כמי שהטריד אותה מינית, מה שכמעט גרם לפיטוריי. האם אפשר לתבוע אותה על לשון הרע? אדם. אדם זה הבן אדם שכתב את זה. ואפשר להגיד שזה בהחלט שאלה שלוחדת את רוח הזמן.
כן, וכך עונה לו אתי סביר בדמרקר. אדם. נדמה לי שמה שקרה לך הוא המקבילה הטרום סלולרית לשליחת תמונת עירום בקבוצת הוואטסאפ של הגן. לא. לא.
מה לא?
זה לא מה שקרה לו. מה פתאום המקבילה הטרום סלולרית לשליחת תמונת עירום בקבוצת... טוב, בסדר. נכון,
זה
לא...
זה מה שנדמה לה.
זה מה שנדמה לה. לי כן. לא נדמה שזה המקבילה.
מה נדמה לך?
נדמה לי שזה משהו קצת אחר. אבל בואי, היא המומחית. אני לא המומחה לענייני קונדקט במקום העבודה. נכון, לא התכוונת, היא כותבת, ועדיין... איזה בושות. אני לא יודעת אילו אמצעים נקטת כדי להגן על עצמך מול ההשמצות, אך מהעובדה שלא פותרת, אני מניחה שגם באגף משאבי אנוש הבינו שאין להם עילה לכך. אין לי סמכות לתת לך ייעוץ משפטי, אבל דעתי האישית היא שתביעת לשון הרע, למרות הפופולריות שלה, היא כלי מסוכן בעל תכונות של בומרנג. שלא לדבר על הפיצוץ שהדבר יגרום במשרד, שבו שניכם עדיין עובדים. הייתי מציעה לך לפנות לאחראי או לאחראית על מניעת הטרדה מינית בארגון, ולבקש עצה, אולי ימצא גם מי שיסכים לשמש מגשר בינך לבין הקולגה. אם אתה מרגיש שמאוחר מדי, כדאי להתייעץ עם עורך דין ענייני עבודה לפני שתפעל.
טוב, אני לא יודעת מי זאת אתי סביר, דווקא ניסיתי לחפש ולא מצאתי. בדרך כלל בארץ, בדמרקר, כתוב על אנשים מי הם, אתה יכול להגיע ולראות מי הבן אדם, מה... פה אין, אז אני לא יודעת אם זה אדם אמיתי או שזה פסבדונים, אבל אני חייבת להעריך את האופן שבו היא לא נתנה לטיפה אחת של הומור לזלוג אל התשובה שלה, תשובה מאוד מאוד יובשנית. ואתה יודע, זה מדהים שאנחנו, אנשים יכולים לחיות חיים שלמים בעידן הנוכחי ולהתעסק בזהות ובפצע שלנו, ולרגישות המופלגת שלנו, ולא לתת לטיפת הומור לחלחל פנימה, זה פשוט אחד העידנים הנהדרים, אם לא הנהדר שבהם.
אולי זה כמו בשאלונים במתמטיקה, אדם פלאי או אדם סביר, אולי אתי סביר, היא פשוט האדם הסביר.
אני לא בטוחה שהיא האדם הסביר. זאת אומרת, אני לא רוצה שהיא תתבע אותי לשון הרע, אני רואה שיש לה עניינים עם זה, אבל אני לא חושבת שהיא האדם הסביר, בחיית התשובה הזו.
אוקיי.
מה שאני מבינה עכשיו זה שאנחנו צריכים לבחון כל ספר שאנחנו נותנים מתנה, ולראות שהוא לא מכיל תכנים טריגרים, אבל לא רק ספרים, נגיד בעבודה, אנשים מדברים, אנחנו מדברים על כל מיני סדרות, ואנחנו אומרים אחד לשני, היי, את חייב לראות את הלוטוס הלבן, וממשיכים הלאה, כאילו זה כלום, והכל מסוכן, מסוכן מאוד, אסור לנו להמליץ על כלום, אסור לנו לתת אחד לשני שום דבר, כי מישהו יכול יום אחד להתלונן לנו על הטרדה. אגב, משום מה, אף פעם לא מתלוננים על הטרדה אינטלקטואלית, יובל. נגיד, להגיד, מאיה ויובל המליצו על ספר שהוא חרפה, כי הוא השפע ספרותית. על זה הייתי טובעת, זה כבר זה עניין. וכמובן, אנחנו נשארנו עם הנעלם הגדול, הדבר שבאמת מעניין אותי בסיפור הזה, זה באיזה ספר מדובר בעצם, זאת החידה הגדולה פה.
שימי לב שאתי סביר לגמרי מאמצת את העמדה של הגברת שהרגישה מוטרדת, היא אומרת לאדם שמדובר בבושות, שזה כמו לשלוח תמונת עירום. זאת אומרת, הנה למה זה לא אותו דבר. כי לא היית ערום מול אנשים אחרים. כשאתה שולח תמונת עירום בוואטסאפ של הגן,
אבל זה לא
אגב,
סיפור
מעולם
אם
לא
היית
קרה
ערום.
לי, אני לא מדבר מניסיון.
וזה לא סיפור אם היית ערום או לא היית ערום.
זה האם התרדת או לא.
האם התרדת או לא התרדת.
אוקיי.
אני רק יכולה להגיד שהלוואי שזאת לא שאלה מומצאת, אלא שאלה שנשאלה באמת, אבל זה פשוט נראה לי מאוד מאוד לא סביר שדבר כזה באמת מתרחש בעולם. ומצד שני, מה אני אגיד לך? אני ספרות פוגענית, בעיניי זה דבר נהדר.
כן.
אז כך שאם הגברת הרגישה מוטרדת מהספר, אז שתספר לנו איזה ספר אנחנו גם רוצים לקרוא אותו ולהיות מוטרדים.
ניכר שאת רוצה לקרוא את הספר.
מאוד.
אני בעיקר רוצה לדעת איזה ספר זה.
זאת אומרת, אז אתה אומר, אני רוצה לדעת איזה ספר, אבל לא לקרוא אותו.
אני אחליט אחר כך.
כי אתה לא רוצה להיות מוטרד.
אני אחליט, לא, אני רוצה להיות מוטרד.
עכשיו אני רוצה לדבר עם הגברת הזאת שקיבלה את הספר, וגם לשאול אותה כמה שאלות. למשל, האם נהנית מהספר כשלעצמו? זאת אומרת, האם את מוטרדת מהספר? או שהספר טוב, אבל הרעיון שהוא הביא לך את הספר הזה לא מצחן לך. כלומר, אם אני הייתי נותנת לך את הספר הזה, האם גם אז היית מרגישה מוטרדת?
אני רוצה להגיד שכדאי לקרוא כן את הספרים שאתה נותן מתנה. אני חושב שכן כדאי לקרוא את הספרים שאתה נותן מתנה, זאת גם אופציה. אני לא הייתי רוצה לתת ספר עמוס תיאורי מין פרובוקטיביים לעמיתה שלי בעבודה. ממש לא הייתי רוצה. גם בגלל שאני לא רוצה לפגוע במישהו שאולי נפגע מדברים כאלה, אבל בעיקר כי אני לא רוצה לתת מתנות כאלה למישהו אחר, גם לא לגבר אגב. בטח שלא מישהי שאני בקושי מכיר, כפי שהבן אדם הזה, כאילו, אני לא רוצה לתת מתנה כזאת למישהי שאני בקושי מכיר, זה נראה לי לא ראוי, וזה פתיר מאוד, פשוט תקראו את הספרים. אני בכלל ממליץ לקרוא את הספרים לפני שנותנים אותם מתנות, כמו שמבקשים מאיתנו המלצה על ספר, ואגב, אני שונא את זה נורא, אבל אני לא אמליץ על ספר שלא קראתי. זה בדיוק זה. כל העניין הזה, אגב, מאוד מאוד פתיר גם בעולם שבו אפשר פשוט לדבר עם אנשים. אתה יכול פשוט ללכת אל הבן אדם הזה ולהגיד, אני לא ידעתי בכלל מה יש בספר הזה. כשקניתי אותו, נתתי לך מתנה, ואז היא תבין שזה לא נעשה במזיד, ושלא נועדו, לא ביקשו להטריד אותה, אלא באמת עשו טעות, ואז אפשר לסלוח. אבל זה באמת בפעולה שאין בה הרבה הון סימבולי, בפעולה כזאת.
איזה פעולה של סליחה?
של להגיד, אני לא התכוונתי, ואז שהצד השני יקבל את זה.
פשוט מדהים, כאילו, רציתי להגיד שזה מדהים איך אתה מתאים, איך אתה רובוט שמתאים לעולם הזה שלנו. ועכשיו אני חושבת לעצמי, לא, זה לא שאתה רובוט שמתאים לעולם שלנו,
כן.
אתה הרובוט שמייצר את העולם הזה.
לא.
ולכן אני כל כך כועסת, שאתה בכלל
כועסת?
חושב שזה יכול... כן, ברור שאני כועסת.
את חושבת
כי
שזה סבבה?
כי אתה אחד מהאנשים האלה שמייצרים עולם מעוות, שבו אני צריכה לקרוא קודם את הספר. למה? הייתי בהשקה, ראיתי, לא, אף אחד לא קרא את הספר, הוא כרגע יצא,
כן.
סופרת חדשה.
כן.
אם מוצאת חן בעיה, קראתי את העמוד הראשון, אמרת, מעניין, וגם להוא יש יום הולדת, אני אקנה שניים כבר, גם ככה אני מרימה לה, וגם ככה אני קונה מתנה. ועכשיו אתה אומר לי, לא, תקחי את זה הביתה, תקראי את זה, ואז תחליטי. אתה הרובוט שמייצר את העולם הנוראי, ויכול להיות שזו עבודה הצדדית שלך בכלל להיות אתי סביר.
לא.
ואם כך הוא, אז תגלה עכשיו מיד.
אני לא... מה? לגלות איזה ספר זה?
לא. תגלה לנו שאתה אתי סביר ותצא מהארון.
אני לא אתי סביר, אני מצטער.
חבל.
אני לא אתי סביר.
עבודה כיפית סך הכל, לענות לאנשים.
אני בסך הכל אומר על עצמי, אני לא מייצר שום עולם. אני לא רוצה לתת ספר עמוס תאורי מין לעובדת שלי.
אין דבר כזה.
את אולי מעוניינת לחלק ספרים עמוסי תאורי מין לכל מי שאת מכירה פחות או יותר.
אנחנו לא מדברים על דברים עמוסי מין, אנחנו מדברים על ספרות. הספרות היא טובה או הספרות היא לא טובה? היא מוצאת חן בעינינו או לא? היא יכולה להיות טובה עם תאורי מין, ויכולה להיות גם לא טובה עם תאורי מין. מה אתה כל כך מפחד ממין? למה?
אני לא מפחד ממין, אני פשוט לא רוצה לתת ספר, עמוס תאורי מין.
אין בעיה, אז פשוט אל תיתן מתנות.
יש לי חברים, לא, יש לי חברים. אגב, אני לא נותן מתנות גם לעובדים איתי.
יפה מאוד, כל הכבוד.
זה הדבר, השלב הבא, של המיזנטרופיה, שהמוחלטת.
זה לא מיזנטרופיה, זה פשוט עולם של רובוטים.
ממילון הילדים המצויר מילוני, למד דורי מנור בן השש את המילה יתום, שעד אז לא הכיר. ככה הוא התוודע לסופיותם של החיים. קריאה של מילה אחת, הוא כותב, די בה להפוך את חיי על פיהם. והילד הזה, שהוא מתאר, זה ילד חרד, שמוצא מפלט בעבודה של אמא שלו, שעובד במנגנון החושך, המחלקה לביטחון מערכת הביטחון בקריה.
איזה דבר יפה זה. המחלקה לביטחון מערכת הביטחון. נכון. המלמב.
מלמב.
לא פחות ולא יותר.
אני גם רוצה
לעבוד
במלמב.
אני רק לדמיין אותו יושב שם.
ילד קטן במלמב, כן. בקריה. נדמה לי גם זה היה בתקופה שזה יכול לקרות. אני לא יודעת כמה זה יכול לקרות היום, שילד
למה?
יכול
אנשים מביאים את הילדים לעבודה, אתה יודע. נגיד, בקור הגרעיני, אולי הגרעיני, כן? המשוער, שאולי יש לנו.
אין לנו, לא.
אולי שם אתה לא מביא את הילדים שלך.
מה, בקריה אתה מביא את הילדים?
בקריה אתה מביא למלמב, הוא מתאר בספר איך ראש המלמב
כן,
צובט ראש... אותו בלחי.
מה זה צובט אותו בלחי? נתנו לו לסדר.
הבן אדם הכי מפחיד בארץ, פחות או יותר.
נתנו לו לסדר, הוא השתמש בשירותיו, ראש המלמב, הוא נתן לו לסדר מסמכים מסווגים. ולכתוב שמות קוד למבצעים שעוד יבואו, דבש ניגר, סוכת שלום, אף סולד, דוגית נוסעת, הוא מנסה לשחזר שבספר את צורפי המילים שהוא אגז, והוא מתאר איך הוא אחר כך היה ברדיו, שומע את השמות שהוא עצמו המציא. שרב ראשון, כרוניקה של התבגרות, הוא ספר הפרוזה הראשון של דורי מנור, הוא רואה אור עכשיו, בהוצאת 9 נשמות, דורי מנור כותב על חדוות המילים שלו, על ההפיכה למשורר ולמתרגם, על הילדות בתל אביב, על גילויי ההומוסקסואליות, על השנאה והפחד מהגוף המתבגר, על המורה לצרפתית, מדם חיימון, ששינתה את מסלול חייו, על אלן גינצברג, שאחרי שקרא אותו בניו יורק בגיל 22, לא יכול היה להמשיך במסלול חייו הרגיל. הוא גם פגש אותו.
הוא גם, מה, הוא ראה אותו שם עומד בחנות. מה זה הדבר הזה? זה רק, טוב, אם אתה חי במנהטן, זה יכול לקרות פתאום.
זה יכול לקרות, כן. הוא מדבר על חיים בפריז, מפגשים גורליים עם שורים כמו דליה רביקוביץ', אברהם סוצקובר. דורי מנור פרסם את תרגומיו הראשונים בגיל 18, הוא ייסד בגיל הצעיר ראו את כתב העת שבו גם ראו אור לראשונה שירים שלו במשך עשור חי בפריז, בשנת 2005 גם ייסד את כתב העת לספרות הו, ולאחרונה גם את הוצאת הספרים ה-21, קלאסיקות לאלף השלישי בין ספרי השירה שפרסם, נפש אחת אחריך בריטון, וגם תרגומים של אדונים כבון בודלר, פלובר, מולייר. הוא חתן פרס יהודה עמיחי לשירה, פרס צ'רניחובסקי לתרגום, ויש לו תואר דוקטור לספרות השוואתית ותורת התרגום, ואפילו תואר אביר במסדר האומנויות והספרות של צרפת. אביר.
אביר.
שלום לאביר, דורי מנור.
שלום. שלום שאני מחזיר את החרב לנדן. בוקר טוב.
בוקר אור, דורי מנור.
הסיפור הזה על המלמה במחלקה לביטחון מערכת הביטחון, זה דבר שאני כבר שנים חושב עליו, בעצם איך הם לא קלטו שאני יושב שם וקורא את כל סודות המדינה. אני פשוט, הייתי ילד סקרן, חטטן, ופשוט ישבתי שם וקראתי, ואני עד היום לא רוצה לחשוב מה ידעתי. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים שבאמת לא הייתי אמור לדעת.
ואתה זוכר משהו מזה? אולי תגלה לנו.
כן, ככה פה, רק שלושתנו פה.
מי רצח את ארלוזורוב, משהו.
בדיוק, מי רצח את ארלוזורוב. ישראל דהן, בטח. כן, הכל היה כתוב שם.
תשמע, דורי, מה פתאום פרוזה? ספר פרוזה ראשון שלך, אתה משורר בדרך כלל, מתרגם, עורך, אוקיי, הרבה דברים, הרבה קובעים. מה פתאום פרוזה?
אני חושב שזה עניין של בגרות, עניין של בשלות. כשהייתי בן 20-25, כמעט כמעט זלזלתי בפרוזה, אני חייב להגיד. כלומר, קראתי פרוזה ואמרתי, אוקיי, לא רע, זה מעניין, טולסטוי סופר בסדר גמור, אין טענות, אבל, אבל שירה זה הדבר. שירה זה הדבר, שם באמת עושים משהו עם המילים ש... טוב, הייתי צעיר. הייתי צעיר, ככל שעברו השנים וככל שהתבגרתי, הבנתי ש... שצריך בשלות בשביל לכתוב פרוזה, והנה אני מוצא את עצמי יושב וכותב, ויודע, קצת כמו ש... אולי צייר באיזשהו שלב רוצה גם לפסל, אולי, אולי במאי קולנוע רוצה לעשות גם סרטים לטלוויזיה, אבל, אבל זה יותר מזה. זה יותר מזה, זה דבר ש... שאני חושב כרוך ב... בהבנה שצריך לשבת ולכתוב. כי משורר בעצם... כותב בהתקפות, כותב בהבזקים, בזיקוקי דינור, פתאום זה קורה. וסופר זה, זה עניין של משמעת. כן. אתה מושיב את עצמך ואתה כותב. ו, ואני כל כך נהנה מזה.
אבל בחרת בממואר, שהוא, שזה לחלוטין פרוזה, כן? אבל זה סוגה מאוד מאוד ספציפית. ומעניין אותי לדעת אם זה ככה איזה, כמו שאומרים, שם השער. מה שנקרא, זה הדרך שלך להיכנס לעולם הזה, ושמה שמעניין אותך זה לכתוב רומן, פרוזה, שהוא לא ממואר.
כן, אני כותב עכשיו רומן, אני כותב רומן, ואני מניח ש, שהוא, אם הוא יושלם, כשהוא יושלם, הוא גם יצא לאור, אבל יש משהו בסוגה הזאת של ממואר, שאני חושב שהוא מאוד מאוד עולם את התקופה שלנו. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד ממוארים שרואים אור בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה בארץ, ואני לא מופתע לרגע, כי אני חושב שהרומן עובר, הרומן כסוגה עובר משבר רציני. הרומן כסוגה מוצא את עצמו בתחרות של ז'אנרים אחרים, תחרות של סדרות בנטפליקס, כן? זה קצת עונה על הפונקציה שרומן ענה עליה במשך הרבה מאוד שנים. והרומן הגיע למיצוי גם בגלל זה, גם בגלל סיבות היסטוריות אחרות. לא שהם רומנים טובים, ודאי שיש. אבל משהו שם כבר לא נמצא בחוד החנית של היצירה הספרותית. וממוארים כן, ממוארים כן, משהו ברצון של אדם להיות הוא עצמו, לכתוב את עצמו עד הסוף. מזכיר לי את האמירה של פלובר, שבעצם כל אדם אם רק יושב ויכתוב, בלי לחסות שום דבר, בגילוי נפש מוחלט את עצמו, יוציא תחת ידיו יצירה משמעותית. ואני חושב שזה העניין עם ממוארים כשהם טובים. יש משהו כל כך כובש, כל כך בלתי אמצעי בכתיבה שלהם ובקריאה שלהם, כי אני קודם כל קורא שלהם, שאני מבין למה הם עובדים תמיד, ואני מבין למה הם עובדים היום במיוחד.
אתה כותב בספר הזה על האופן שבו יש כמה אנשים ששינו את חייך, השפיעו על חייך, אבל אני חושבת שאתה כותב ממש שינו את חייך. ואני רוצה לדבר על חלק מהאנשים האלה, אולי נתחיל עם מדאם חיימון.
מדאם חיימון. מדאם חיימון הייתה המורה שלי בצרפתית, ועד אז לא ידעתי מילה בצרפתית. אני בא מבית תל אביבי, אף אחד שם לא ידע אף מילה בצרפתית. ולמדתי כמובן אנגלית בבית ספר, למדתי ספרות עברית בבית ספר כמו כולם, אבל זה לא דגדג לי אפילו, לא עשה לי שום דבר, לא גרם לי לשום רצון להתחיל לקרוא ספרות. ואז מדאם חיימון, פתאום, מורה שכבר צריך להגיד שהיא הייתה די קשישה, אני יודע, כבר ממש לקראת גיל פנסיה, קטנטונת כזאת, מאוד חמצמצה, כבר עייפה מיותר מדי שנים שלא ראה, משקפיים עבים, והנה היא נכנסת לכיתה. שיעור צרפתית, שתי יחידות בסך הכל בתקופה הזאת, זה עוד לפני שלמדתי 5 יחידות אחר כך.
כן.
והיא התחילה לקרוא שיר בעל פה, שיר של אפולינר, לפה מירבו. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. אני זוכר שהקשבתי למילים האלה ולא הבנתי כלום, חוץ מדבר אחד, שהוא הדבר המשמעותי. פתאום הבנתי את הקסם שבמוזיקליות של זה.
כן.
וזה כבש אותי. פתאום קלטתי מה זאת בעצם שירה ומה זאת מסירות לשירה. כי היא הייתה כל כולה מסורה לספרות, ומשהו באהבה הזאת, בתשוקה הזאת שלה, כבש אותי לגמרי. אף על פי שהיא הייתה באמת מורה, עייפה, מבוגרת, אבל הדבר הזה פתאום עשה את העבודה. ומאז אני חושב, גם התוודעתי לצרפתית, ואחר כך הייתי, כמו שאמרתם, כמה שנים בפריז, גם תרגמתי מצרפתית, אבל בראש ובראשונה זה ההתוודעות לשירה. יש דבר שקורה כנראה רק בגיל הזה, בגיל 16, משהו. סביב גיל 16 אפשר להיפקח לעולם, והיא הייתה שם בצומת הכל כך מרכזי הזה, פקחה אותי לעולם, וככה הכווינה את מסלול חיי.
אתה מתאר את זה, אבל בניגוד נגיד ללימודי הספרות, שלימודי הספרות הם לא נמצא החומר הנכון שם, דווקא זה נמצא בשיעורים שהם לכאורה לא שיעורי ספרות, כמובן שלימודי שפה קשורים בדבר הזה, אבל בעצם יש איזו אכזבה מהמערכת, נגיד.
בטח, אני זוכר בספרות, שלא הבנתי על מה כל הסיפור בכלל. לימדו אותי שיר פה, שיר שם, למדתי שיר של לאה גולדברג, למדתי שיר של דליה רביקוביץ', למדתי שיר של, אני יודע מה סיפור של אדנון, אבל, והדברים עצמם היו יפים וטובים. כן, מדובר ביוצרים גדולים, אבל שום ראיית כלל, שום ראייה של מה זאת בעצם ספרות. כל הסיפור היה למה התכוון המשורר, כן? זה לא עניין אותי, לא עניין אותי, ואני חושב שזה לא עניין אף אחד, כי זה לא יכול לעניין אף אחד. בצרפתית היה משהו שונה, הכל היה יצירה נבעה מיצירה, נבעה מיצירה, הייתה איזושהי תחושה של דברים שהם אורגנית קורים לאורך שנים, לאורך מאות שנים בתוך גוף של יצירה, משהו שם עבד, לא רק בחירת היצירות, בחירת היצירות הייתה מעולה בספרות צרפתית אז, ובספרות עברית ממש לא. אבל אני חושב שאיזושהי ראיית מכלול של מה זה ספרות, לא לעשות את זה כי חייבים, לא לעשות וי על מקצוע הספרות, אלא באמת מתוך תשוקה. וזה חסר מאוד בספרות עברית.
כן, עד היום. בלימודים.
עד היום בטוח, כן.
כן. אני רוצה לעבור לאלן גינצברג, שהוא גם השפיע עליך מאוד, הטקסט שלו, שקנית על עצמך בניו יורק.
כן, אני זוכר את עצמי מגיע בגיל 20 וקצת לניו יורק. הייתי שם באיזה חדר מלון מרופט, אבל הייתה אמבטיה. וקניתי את הספר של כל כתביו, ונכנסתי לאמבטיה, כולי בוכה אחרי שקראתי שירים שלו. באמת, זה טלטל אותי, טלטלה עזה מאוד. נכנסתי לאמבטיה ומרוב באמת מרוב שוק ומרוב היפקחות ליצירה אדירה, נרדמתי. זה קורה לפעמים, שנרדמים מרוב הלם, אני חושב, לי זה קורה. והאמבטיה עלתה על גותיה, והציפה את החדר, וזה היה רגע, ופשוט, וכמובן כל הספר של אלן גינצברג טבע, עד היום יש לי הספר הזה עם סימני מים, וזה כל כך סימבולי שזה מביך, אבל זה בדיוק היה רגע שבו אמרתי לעצמי, אוקיי, יש כאן משורר שעצם הנוכחות שלו בעולם, הוא היה חי עדיין, הוא היה זקן, אבל הוא היה חי, בעצם הנוכחות שלו בעולם, לא מאפשרת לי להמשיך לקרוא על הסמרים ולפקר לעצמי. כי הייתי בארון. הייתי בארון, לא העזתי להגיד מה אני. הייתי בארון כהומו כמובן, קודם כל, אבל לא רע, גם כמשורר וגם כיהודי, והמון דברים שאלן גינצברג היה נציג מאוד מאוד מובהק שלהם. וחירוף נפש היה לו, הוא פשוט היה אדם שעמד מאחורי דבריו והלך עד הסוף. ואני אמרתי לעצמי, מה אני שווה בכלל אם אני לא עושה כמו? מה אני שווה בכלל אם אני לא מעז להגיד מה אני? אני הומו, אני יהודי, אני משורר, ואת זה אני אחיה. וזה היה אלן גינצברג מבחינתי. ואז באותו לילה, על זה רמקתם קודם בדברי הפתיחה, באותו לילה הלכתי לחנות ספרים באיסט וילג' בניו יורק, שפתוחה עד חצות. ועמדתי ליד מדפי הספרים, ופתאום אני מסתכל שמאלה, ואני רואה את אלן גינצברג עצמו, עומד שם.
לא, אני קראתי את זה בספר, זקן. אני לא האמנתי, אמרתי די, לא יכול להיות.
אמיתי, 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 אמיתי. אז זה כמו שאומרים בקלישה, זאת אומרת, המציאות באמת עולה לכל דמיון אפשרי. אבל מה לעשות, ככה היה.
אז אוקיי, אז הוא עמד שם, הסתכלת עליו, כרגע קראת, היית איתו באמבטיה כרגע.
הרגע הייתי איתו באמבטיה, הרגע החלטתי בזכותו, יאללה, משנים את החיים, והנה הוא שם.
מדהים.
ואז מגיע הרגע הזה שבעצם, אם הייתי כותב רומן ולא ממואר, הייתי מספר על השיחה בינינו, ואיך השיחה בינינו שינתה לא רק את חיה, היה לה גם את חיה, ואני לא יודע מה. אבל לא, כתבתי ממואר, והממואר הוא אמת. ובאמת הזאת, הסיפור הקצת מביך, ושלא העזתי להגיד לו מילה. עמדתי שם, הסתכלתי עליו, שאלתי את עצמי, רגע, האם אני מדמדם? האם יש כאן איזו המצאה של המוח ההוזה שלי? הסתכלתי, ואמרתי לעצמי, לא, הוא כאן, הוא כאן. ואני לא יעלתי. לא אמרתי לו מילה. בעצם רק שנה וחצי, שנתיים אחר כך, בהזדמנות אחרת לגמרי כבר, בפריז, כן ראיינתי אותו. זה היה ממש לקראת סוף ימיו כבר, וזה היה ראיון במסגרת של יריד ספרים, וזה היה מאוד מאוד חזק. אבל זה סיפור שקרה קצת אחר כך.
אתה מתאר איך הפגישה איתו בעצם שינתה את איך שאתה חווה את העולם, את עצמך, כמשורר, כאדם, אבל נוצר הרושם בממואר שלך שמלכתחילה הדברים שעניינו אותך היו איזה אקט של מרידה. אקט של מרידה בבית שבו גדלת. אתה אומר, אני גדלת בבית שבו אתאיזם היה מובן מאליו, אתה מהר מאוד גילית שאתה אדם מאמין. זה עניין, אמונה מאוד ספציפית, או להפך, אולי פחות ספציפית, אבל אתה מתאר את זה, אתה מתאר התנגדות למה שהציע תל אביב החילונית המאוד מאוד של הילדות שלך. ואתה רצית לעשות משהו אחר, זאת אומרת, המרידה הזאת במה שהכרת כילד, באתוס המאוד ספציפי שהיה אז בעיר, זה התחיל הרבה קודם.
כן, זה נכון. רציתי למרוד, רציתי לבעוט, רציתי לשנות, אבל כל זה אני חושב זה קצת אמיתות שלאחר מעשה. בעצם אז פשוט, אני ככה הייתי, בקעתי לתוך עולם, ראיתי סביבי דברים מסוימים, כמו שכל ילד בעצם לא בוחר לאן הוא נולד ומה הסביבה שלו. אבל משהו בתל אביב של אז, שנות ה-80, 70, 80, 90, היה מאוד מאוד אחיד, מאוד אוניפורמי, מאוד כמעט לא... זאת, היום תל אביב קצת יותר מגוונת מהבחינה הזאת שיש מהגרי עבודה למשל, ויש הרבה יהודים צרפתים, ויש רוסים שהגיעו בשנות ה-90, אבל אז תל אביב איפשהו הייתה עיר של עברית בלבד. כבר לא גלי ההגירה של לפני שנולדתי, כבר לא אנשים שדיברו במבטאים כל כך, רק הזקנים עדיין. עברית, 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 ישראליות מוחלטת, ישראליות בלי שורשים, כי זו ישראליות חילונית, אבל גם לא איזה אתאיזם מאוד נועז, סתם חילוניות. משהו שצרם לי בשיממון שלו. ועל הרקע הזה התחלתי לגלות דברים. קודם כל בספרות. קודם כל בספרות, מפני שהמורה הזאת שדיברנו עליה קודם, חיימון, בזכותה יכולתי להיחשף לשירה צרפתית, ולספרות צרפת בכלל, שאין שום סיכוי שהייתי מגיע אליהם אחרת, אבל גם מוזיקה, מוזיקה, גם פופ, גם מוזיקה צרפתית, דברים שעל רקע תל אביב הכל כך אפרפרה דאז, הסעירו אותי.
אני רוצה לשאול אותך, דורי, אתה כותב בזעם, אני קראתי את זה בזעם, אני שמעתי זעם, על סוצקובר ועל חוסר היחס שלו הוא זכה וזוכה כאן, ואתה כותב, אני מצטטת, 50 שנה ויותר מתקיימת בישראל מעבדה משונה השוקדת בשיטתיות על פיתוח מדע חדש, מדע היהודים בלי יהדות, וכשיושלם תהליך הפיתוח לא יהיה כאן מקום לשירה ולתרבות, וממילא לא יהיה מקום לסוצקובר. לשם אנחנו הולכים.
כן, שם אנחנו הולכים. זאת אומרת, ישראל היא מדינה שלא הוציאה מתוכה הוגים יהודים גדולים, ולא הוציאה מתוכה אומנים יהודים גדולים, ולא הוציאה מתוכה סופרים יהודים גדולים. אנחנו צריכים לחפש מעבר לים כדי למצוא דרידה, או כדי למצוא נועם חומסקי, או כדי למצוא ג'ורג' סטיינר, ואני כבר לא מדבר על הדורות שלפני כן, על כל החנה ארנטיות ואגוסטב מלרים. כן, מדינת ישראל מהבחינה הזאת היא הצלה גדולה ליהודים, אבל פוענות גדולה ליהדות. בעצם אנחנו, ברגע שכפינו על עצמנו איזושהי אחידות לשונית, אחידות תרבותית, ישראליות, אנחנו נתנו גט קריטות ליהדות, ואני חושב שזה באמת אסון גדול.
ואנחנו משלמים על זה. אוקיי.
עוד נשלם ונשלם עוד.
אנחנו משלמים ונשלם. שרב ראשון, כרוניקה של התבגרות, הוצאת 9 נשמות, ספר פרוזה ראשון של דורי מנור. תודה רבה לך, דורי.
תודה רבה לכם.
עכשיו מוציאה לשון.
מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אנחנו חזרנו עם מוציאה לשון ועם שלומית עוזיאל שלנו. שלום שלומית.
שלום יובל, שלום מאיה, ברוך רופא חולים.
תודה רבה. אנחנו מדברים היום על מילים עבריות בספרים שנכתבו בשפות אחרות.
כן, נכון. כולנו מכירים, הסוגיה שעוסקים בה הרבה, זה מילים משפות אחרות שהן נכנסו לעברית, אבל גם ההפך נכון, יש מילים עבריות שנשאלו לשפות אחרות ומשמשות שם. דוגמה אולי שפחות מוכרת קצת, המילה מלוכה. שמקורה במלאכה בעברית ועברה דרך יידיש לגרמנית ומשמשת שם בלי שרוב המשתמשים כנראה יודעים מניין היא הגיעה.
הם אומרים מלוכה?
מלוכה.
למלאכה, לעבודה בעצם?
עבודה שחורה בעיקר, כאילו ממש...
זה נורא מעניין שזה הפך לעבודה שחורה, כי זה...
למה? מלאכה זה...
לא, אבל...
זה היגיון בזה.
אולי בגלל שזה הגיע מהיידיש? אולי בגלל שזה הדרך להגיד, לעשות
זה
איזה...
זה מהיהודים, היהודים.
בדיוק, זה דרך לעשות איזה תורת העבודה נקרא לזה, בגלל שזה בגרמנית.
האמת שזה מעניין, כי באמת בעברית זה לא דווקא אומר עבודה שחורה, להפך זה אומר מלאכה אולי עדינה, שכרוכה נכון. באיזה מומחיות, נכון. אבל בכל זאת זה המצב. אבל לא התכנסנו כאן כדי לדבר על מילים עבריות שעברו לשפות אחרות בכלל, אלא ספציפית על מילים, מילים בעברית שמופיעות ביצירות ספרות שנכתבו בשפות אחרות, והן לאו דווקא בשפה יומיומית, אלא ממלא תפקיד ייחודי בספרים האלה. במקרים רבים, כשאנחנו רואים מילים עבריות שמופיעות ככה בספרים בשפות אחרות, הדבר הזה נובע מפנייה לעולם של הדת, רוחניות ואפילו המיסטיקה היהודית. בגן העדן האבוד של מילטון למשל, ספר מהמאה ה-17, מסופר על מלאכים שנפלו, חטאו ונפלו מגן עדן, גורשו. שניים מהם הם עזאזל ובליעל, בליעל, שגם עזאזל וגם בליעל, שתיהן מילים שמופיעות בתנ"ך. בספרו של פאולו קואלו, האלכימאי, ספר אולי לא בדיוק באותה ליגה.
אולי. אבל קצת, רק מדרגה אחת פחות.
אבל גם הוא פנה אל התנך ואימץ שם את האורים ותומים, אולי אנחנו זוכרים אותם, הם היו בחלק מהחושן של הכהן הגדול, ונועדו לקבל מסרים מאלוהים, שאול נעזר בהם גם דוד, וגם פאולו קואלו, שלקח אותם לספר שלו, ואורים ותומים ממש ככה בעברית, מופיעים באלכימאי, זה אבן לבנה ואבן שחורה, שמשמשות להגדת עתידות.
אין, אנחנו על המפה, ואנחנו נשארים על המפה, אם אנחנו נמצאים אצל באלכימאי.
פאולו קואלו, ומילטון,
ואצל
מילטון.
לא, אני...
זה מזרח ומערב.
אנחנו אומרים, אבל מי יותר גדול? אני לא יודע מי מחר יותר. אני לא יודע.
האמת שזה שווה בדיקה, אבל יש עוד רבנית מחר שגם כן פנתה לתנך, זו סופרת יהודיה טובה, קסנדרה קלר, אם אתם מכירים, סופרת של פנטזיה לנוער, שבורי הספרים שלה הם נקראים ציידי צללים או נפילים. שאם אתם זוכרים את ואם מאזיננו זוכרים את הנפילים מהמקרא, הם ענקים, הנפילים היו בארץ בימים ההם, היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים לבנות האדם וילדו להם. אז באמת, קסנדרה קלר, יש לה נפילים בספרים שלה, זה הגיבורים שלה. ועוד יצירה שהלכה לעולמות האלה, זה חולית, דיון של פרנק הרברט, שגם מי שפספס את הספר, אולי בכל זאת הגיע לסרט, ואנחנו יודעים שגיבור הספר הוא נועד להיות קפיצת הדרך, שזה מושג מהתלמוד שמופיע גם בסיפורי חסידים ובמקורות אחרים, במדרשים, והוא מציין מעבר מאוד מהיר ממקום למקום או בנס או כאילו בדרך נס, וקפיצת הדרך של פרנק הרברט זה אדם עם יכולות על טבעיות להיות בהרבה מקומות בבת אחת, בפרט לראות את העתיד. אז זה מאוד נחמד לשמוע אותם אומרים ככה, קוויצת הדרך.
אבל את יודעת, זה מעבר ל... אנחנו תמיד מקוננים על זה שאנחנו צריכים מילים בלועזית, אז זה קצת מנחם אותנו שגם אחרים גונבים מאיתנו, אמנם עם המקורות, שאז היינו הרבה יותר עשירים, אבל בסדר, נסתפק בזאת, אבל זה מעניין.
הם גם יכולים להגיד פיטה ברד. אז תיקח את זה.
אני אקח פיטה ברד. יש גם את ה...
יש קאלה, אגב, שזה כאילו קאלה ברד.
נכון, יש חוצפה.
שפיטה זה מיוונית.
אני הכי אוהבת את קרב מגע, אגב. שזה היה ב-80s, פתאום התחיל להופיע בכל מיני סרטים ירודים מאוד, שאהבתי, ראיתי את כולם, ממש. ככל ש... יותר יהודים ככה ראיתי אותם, והיה את הקרב מגע.
אני שמעתי פעם טענה שקופסטיק, המילה שבאנגלית שאומרת שהכל בסדר, באה מהכל בסדר, הכל בסדר. אמרנו את זה מספיק פעמים, מספיק מהר, והם לקחו את הצליל. אבל אני רוצה לשאול על התרגום של זה לעברית. כיוון שאנחנו יודעים שכשהסופרים האלה משתמשים במילים האלה, זה נועד להעביר משהו מאוד מאוד, כמו שאמרת, אקזוטי לקוראים שלהם. זה אמור לשלוח אותם לתחקיר אולי של מה זו המילה הזאת, ולנסות להבין את המשמעויות.
זה נשמע להם זר.
בדיוק, זה זר.
את ההזרה הזאת, כן,
בדיוק.
את המשהו הרחוק.
והם צריכים להבין אולי, אולי לעשות איזה תחקיר של המילה, ולהבין, אולי יש משמעות שהם בכלל לא הבינו, שזה לא רק המשמעות המילולית. יש לה היסטוריה, יש לה משמעויות רוחניות, כמו שאת אומרת. בזמן שאנחנו, הם אומרים לנו קפיצת הדרך, אם מתרגמים את זה כפשוטו, אני לא אגיד לעצמי, אוקיי, מה ההיסטוריה של המילה? אני אגיד, אוקיי, קפיצת דרך, כאילו, בסדר.
האמת שהיסטוריה מעניינת מהבחינה הזו, יש לי עוד משהו מחולית, שמחולית יש מסדר של נשים, נזירות כאלה עם כוחות, לא נזירות במובן ה... אבל נשים בעלות כוחות, מסדר כזה שנקראות בנות גשרית, ובאנגלית זה בנה ג'זרית, ובעברית תרגמו את זה, תרגם את זה המתרגם, מנואלות הן לבנות גשריתיות שזה מסדר של נשים, וכאן דווקא כנראה המקור של השם המסדר הזה הוא בלטינית, כי בנה גסרית בלטינית פירושו יתנהג או תתנהג יפה, זה חלק מהנוסח המשפטי למשל, כן, קוואם דיו בנה גסרית שמופיע בכתבי מינוי ואומר כל עוד הוא, היא התנהגו כראוי, התנהגו בהגינות. כלומר, לא בטוח, כנראה, למעשה נראה שלא, שהביטוי הזה דווקא זה מקורו לא בעברית, אלא בלטינית.
זה אומר שלא רק אנחנו צריכים להיזהר או לחקור כשאנחנו נתקלים במושג מוכר בספר שתורגם, אלא גם המתרגמים צריכים להיזהר.
גם המתרגמים צריכים להיזהר, ומכיוון שהזכרת קודם, שרבות מהמילים ששואלים מאיתנו יש להן הקשר דתי, אז יש לי שתי דוגמאות מעניינות דווקא למשהו אחר. אחת מהן היא הרומן יונק הדבש של הסופר האיטלקי סנדרו ורונזי, לא ראה אור עדיין בעברית, והוא מזכיר את המילה העברית שקול, שהמשמעות שלה זה מישהו שבעיקר, המשמעות העיקרית זה מישהו שלאסונו איבד את ילדיו, והוא אומר לא באיטלקית, לא בצרפתית, לא באנגלית, בגרמנית, ספרדית, פורטוגזית, אין מילה כזו. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהוא אבל, כן, אבל לא, כאילו, הוא אומר בעברית יש מילה מיוחדת.
אין ספק תרומה הולמת של היהודים לעולם.
ואפילו של לצערנו, אולי אפילו למציאות מוכת המלחמות של המדינה המודרנית. ומשהו אחר אולי קצת פחות עצוב, זה בסיפור א' של בורחס, שא' בסיפור הזה זה נקודה במרחב שכוללת את כל הנקודות האחרות, וכשמסתכלים עליה אפשר לראות בו זמנית כל דבר ביקום, ובסיפור הזה הנקודה הזאת, הא' הזאת נמצאת מתחת למדרגות בדירה בבואנוס איירס, ומי שמסתכל, שוכב מתחת למדרגות ומסתכל על הנקודה הזו, באמת יכול לראות את כל נקודה בעולם וביקום. ובוחס קינה את הנקודה הזאת א' בעקבות המתמטיקאי גיאורג קנטור, שהשתמש באות א' כדי לציין עוצמות שונות של גדלים שונים של אינסוף.
כן, אני זוכר את זה מלימודי הפילוסופיה, עדיין משתמשים בסימן גם, בסימן א', יש א', אפס, א', אחד,
נכון,
א', שתיים.
נכון, זה עוצמת האינסוף של כל המספרים הטבעיים, נכון.
זה אני אוהב, אנחנו מביאים את הא' שלנו לאינסוף, זה נורא מצחיק תמיד, כי הא' זה ההתחלה אצלנו, אבל זה הפך להיות אינסוף.
כל אינסוף מתחיל בצד קטן אחד.
שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת, היה תענוג.
תודה לכם, להתראות. ביי ביי.
ואנחנו עם הסטטוס היומי שלנו.
נכון, אנחנו עם סטטוס של עורכת ספרי ילדים, תמר הוכשטטר, שכותבת כך. להיות עורכת של ספרי ילדים זה לחשוב כל הזמן על שתי קבוצות, מבוגרים וילדים. ילד ומבוגר באים ביחד בחבילה אחת, אבל לא פעם נמצאים משני צידי המתרס. צד אחד מחזיק את הארנק, והצד השני את הלב. צד אחד מחזיק את הפחד, הצד השני את הרצון בהרפתקה. צד אחד מקריא, והצד שני מאזין. צד עם הארנק והפחד מחפש ספרים עם ערך מוסף. מה אפשר ללמוד מזה? חושש מספרים שמתוארת בהם סכנה. למה לי להכניס להם רעיונות לראש? וסולד ממסרים מיושנים. למה דווקא נסיכה ואביר, ולא אבירה ונסיך? הצד עם הלב והרצון בהרפתקה מחפש עלילות מרתקות, סיכונים והומור. במידה מסוימת כל ספר מגלם פרדוקס מובנה. למי פונים? לארנק או ללב? אם אפנה לארנק, ארוויח עכשיו. אבל אפסיד את הילדים ואת הקוראים שהם יהפכו להיות. כי בטווח הארוך יש רק מסר אחד שחשוב לי להעביר לילדים שמאזינים לספרים או שמתחילים לקרוא. לא עצמה נשית, ולא המסר שחברות זה חשוב, ולא שהכי טוב בבית. רק מסר אחד. הספרים הם אוצר. יש שם אמת. אם הוציא אל העולם ספרים עם ערך מוסף, שיש בהם את כל הייצוגים הנכונים, אבל אין בהם מתח, שברונות לב, ואמת כואבת או מצחיקה נורא, אז את המסר היפה של הספר יסתיר מסר אחר באותיות נאון גדולות. ספרים הם עוד כלי לחינוך ומשטור, לכו חפשו את האמת במקום אחר. והם ילכו הילדים, הם כבר הולכים.
נכון, והיא מצרפת לדברים האלה תמונה של הספר האחים לב ארי של אסטריד לינגרן, שיצא לאור בספריית הפועלים בשנת 1984, בתרגום של חנה קרגיוז. גם בעמוד של ספריית בית אריאלה, אגב, פרסמו במקביל סטטוס שעוסק בספר הזה, לכבוד יום השנה ה-20 למותה של לינגרן, וזה מה שהם כתבו. גיבורי הספר, זה על האחים לברי, כן?
כן.
גיבורי הספר הם שני אחים, יונתן, בן 13, וקארל, בן 10. קארל, שמפיו אנו שומעים את הסיפור, הוא חולה אנוש. יונתן עוטף אותו בחום ובאהבה, ומבטיח לו שעם מותו הוא יעבור למיין גן עדן בשם ננגיאלה, שנמצא מעבר לכוכבים, ושם יהיה חזק, בריא ומאושר. הוא מבטיח גם שבמהרה יצטרף אליו. אבל יונתן מגיע לננגיאלה עוד לפני אחיו החולה. כשפורצת שריפה בבית, הוא עומס את אחיו הנכה על כתפיו, ומציל אותו מבין הלהבות, אך הוא עצמו נפגע ומת. הגעגועים אל האח הטוב מזרזים את מותו של קארל, שאכן נפגש בגן העדן המופלא עם אחיו האהוב, ויחד הם יוצאים להרפתקאות מרתקות ומלחמות גורליות, בסופן יצילו את ננגיאלה מידי כוחות הרשע. אבל בקרב האחרון עם המפלצת נפצע יונתן אנושות ונותר משותק. שני האחים שמבקשים להישאר יחד ויהי מה, מחליטים לבצע מעין התאבדות שלאחר המוות, שתביא אותם בריאים ושלמים אל מדור נוסף, נפלא יותר, של גן העדן בשם ננגילימה. לינגן הייתה בטוחה שהיא כתבה ספר על אהבת אחים. תגיד, מה עובר על האישה הזאת? זה מה שהיא חשבה, שהיא כתבה ספר על אהבת אחים? אוקיי, אני אמשיך. ספר מנחם, מה? ומפייס, שמסייע לילדים להתמודד עם אימת המוות. היא אמרה, ילדים זקוקים לנחמה. כשהייתי ילדה, האנשים האמינו שכשאתה מת, אתה עולה לשמיים. זה לא היה הדבר המשעשע ביותר שניתן לדמיין, אבל זה לפחות טוב יותר מאשר לשכב באדמה ולחדול מלהתקיים. לילדים של היום כבר לא מספרים את הסיפור הזה, והנחמה הזאת חסרה להם. אז חשבתי שאוכל לתת להם סיפור אחר, שיספר להם מעט חום בדרך אל הסוף הבלתי נמנע. אגב, הייתה לי רק בעיה עם זה שגם כשהם כבר בגן העדן, הם יכולים להיפצע אנושות ולהישאר משותקים.
אבל יש עוד גן עדן.
אז די, לא, אי אפשר.
זה כמו א'.
יש לזה מקום שאפשר לנוח בו, או שתמיד יהיה עוד משהו?
לא, זה כמו א'. יש גן עדן 0, גן עדן 1, גן עדן 2, זה גן עדן נצרת.
אני לא מעוניינת.
את לא מעוניינת? שמישהו יעצור את הרכבת הזאת מתישהו.
מספיק.
טוב, הם ממשיכים ומספרים שם בסטטוס הזה, שכשהספר ראה אור בשנת 1973, שוודיה זועזעה. מורים ומחנכים טענו שהספר גורם לילדים חרדה מפני המוות והוא מעודד התאבדות. אסטריד לינגרן קיבלה בעקבות הספר מכתבים יפים ומרגשים מילדים והורים. ילדים רבים כתבו לה, ביקשו שתכתוב ספר המשך, כי הם רוצים לדעת מה קורה בסוף, בננגילימה. אבל היא לא כתבה את ספר ההמשך, היא פרסמה בעיתון מכתב תשובה לכל הילדים השואלים, והבטיחה להם שבננגילימה יש ליונתן וקארל חיים טובים, הם מתאחדים עם אמא שלהם ועם חבריהם מננגיאלה. מכתב נוגע ללב היא קיבלה מאישה גרמניה, אשר ביתה בת התשע מתה מלוקימיה. האם סיפרה שביתה חיה את השנה האחרונה לחייה, כשהיא שבה וקוראת בספר הזה, האחים לברי, שהייתה נחמתה היחידה.
יפה, דווקא.
נקרא פסקה מתוך הספר הזה, פסקת הפתיחה שלו.
בבקשה.
ככה זה מתחיל. אני רוצה לספר לכם על אחי, יונתן לברי. הוא זה שעליו אני רוצה לספר לכם. אני חושב שזה כמעט כמו אגדה, רק דומה קצת לסיפור על רוחות רפאים. ובכל זאת, הכל זה באמת. אף על פי שיונתן ואני, אנחנו אולי היחידים שיודעים את זה. ככה זה מתחיל.
אוקיי, אז עוד ספר שלא תביא לחברות שלך לעבודה. וזה זמננו לסיים.
אבל אני כן אתן אותו לילדים שלי, אנחנו מנסים
לשכנע. אז איך האבסורד הזה קורה, שאתה כן תיתן אותו לילדים שלך?
אני אדם מורכב מאוד, אני אוסף של סתירות, יש נפש מאוד מאוד
סוערת
בפנים, מתחבט עם עצמה, מקבלת החלטות, זה דבר מופלא מה שקורה בתוכי.
לגמרי. תודה רבה לתמר בנימין המפיקה שלנו, ולכן עוד שעל הביצוע הטכני, על שעשו איתנו את התוכנית הזאת, עוד באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. עכשיו אנחנו נשמע שיר חדש, שנקרא ממוטה של פול טראנק. להתראות, יובל.
להתראות.